המהות של דיבור בהלכה. נתחיל עם הפסוקים. בתחילת הפרשה יש מצווה להפריש ביקורים ולקרוא בזמן ההבאה את פרשת ביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה ויצרת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לה ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ואז מתחיל בעצם פרשת מקרא ביקורים. אנחנו מכירים אותה היטב מהאגדה של פסח, הרמי עובד אבי, מספרים שם את כל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה. טלגרפית. והביאנו למקום הזה וכו', ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, זה סוף הפרשה בעצם, ואז והנחתו, צריך להניח את זה בעזרה. בעצם רוב הפרטים ההלכתיים של ביקורים מופיעים כמעט במפורש בפרשה. צריך לקחת מראשית פרי האדמה, זה הפרשה, להביא את זה לירושלים, צריך הנחה, צריך קריאה, זה הולך לכהן אחר כך. יש עוד פרטים כמובן שלא מופיעים כאן. ורוב מוני המצוות מונים את מקרא ביקורים, או בלשון הרמב"ם זה נקרא וידוי ביקורים, ואחרונים כבר מדברים למה זה נקרא וידוי ביקורים. באופן הם מונים את זה כמצווה בפני עצמה. יש מצווה להביא ביקורים, ויש מצווה לקרוא את מקרא ביקורים. זה שתי מצוות שונות, והשאלה כמובן שעולה זה מה היחס בין שתי המצוות הללו. מצד אחד הם שתיים, מצד שני יש איזשהו קשר בין שתי המצוות הללו, זה חלק מהפרוצדורה של הבאת הביקורים. יש את הרמב"ן שבעצם מתייחס בדרך אגב למצווה הזאת שנקרא ביקורים, ליחס, שאלת היחס. בתוך הרמב"ן הרי מוסיף מצוות עשה אחרי שהרמב"ם נדפס, אחרי שספר המצוות לרמב"ם, אז בסוף יש מעין מצוות עשה ולא תעשה שהרמב"ן מוסיף על מניינו של הרמב״ם, חלק הוא מוריד, חלק הוא מוסיף, כך שבסך הכל זה אמור להישאר תרי"ג. אז במצוות תתווה, בהוספות למצוות עשה, הוא כותב כך, מצוות תתווה, שנצטווינו להודות לשמו יתברך, בכל עת שנקרא בתורה, זה המקורות מופיעים אצלכם, כן? בכל עת שנקרא בתורה, לטובה הגדולה, שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו, והודיענו המעשים הרצויים לפניו, שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל האכילה, כן מצטווינו בזו. אז הרמב"ן סובר שהמצווה של ברכת התורה היא מצווה דאורייתא. מכלל זה מתבהר שהברכה הזו מן התורה, ואין ראוי למנותה מצווה אחת עם הקריאה. קריאה הכוונה הקריאה בתורה. למה צריך לבנות בסדר? גם אם זה דאורייתא, לא כל מצווה דאורייתא גם נמנה. יש הרי כללים, איזה מצוות מונים, איזה מצוות לא מונים. היה אפשר לומר שזאת מצווה דאורייתא, אבל לא למנות אותה במניין המצוות. למה לא? בגלל שהיא נכללת במצוות לימוד תורה. נגיד, טוב, עוד מעטייה. אז הוא אומר, אין ראוי למנותה מצווה אחת עם הקריאה, כמו שמקרא ביקורים אינו נמנה אחת עם הבאתן. יש שתי מצוות שונות, כן, ההבאה זה קוף כ"ה והמקרא זה קוף למד ב', וסיפור יציאת מצרים זה עשה קוף נ"ז עם אכילת הפסח, זה עשה נ"ו. זאת אומרת, הרמב"ן בעצם עושה איזושהי אנלוגיה בשאלת היחס בין מצוות שעוסקות באותו נושא, בין שלושה צמדים. צמד אחד זה ברכת התורה לעומת לימוד תורה, הצמד השני זה מקרא ביקורים מול הבאת ביקורים, והצמד השלישי זה מצוות סיפור יציאת מצרים עם אכילת הפסח. אז מצד אחד נראה זהו, הוא לא מפרט, אבל עצם ההשוואה עצמה מעוררת אולי את השאלה ביתר שאת. מצד אחד יש פה שתי מצוות, מצד שני די ברור שהאחת היא חלק מהשנייה, לברך על התורה זה בעצם לכאורה היה אמור להיות פרט במצוות לימוד תורה, ובכל זאת לכן הרמב"ן טורח להתנצל על זה שהוא מונה את זה בנפרד, כי בעצם באופן עקרוני היינו אמורים להתייחס לשתיהן כאיזושהי מצווה אחת. סיפור יציאת מצרים עם אכילת הפסח זה כבר קצת יותר מרחיק לכת. באינטואיציה הראשונית לא בטוח שהייתי חושב שזאת מצווה אחת. את שניהם צריך לעשות ליל תתווה, אבל עדיין אכילת הפסח זה משהו אחד, וסיפור יציאת מצרים זה משהו אחר. אבל הרמב"ן גם פה מרגיש שיש בעצם עניין אחד, ובכל זאת מונים את זה כשתי מצוות שונות, ומכאן הוא מביא ראיה גם למקרא ביקורים. זה בעצם אומר שגם במקרא ביקורים קיים המתח הזה, שמצד אחד מקרא ביקורים והבאת הביקורים היו אמורים להיות יחידה אחת, ובדיוק בגלל זה הרמב"ן מרגיש פה איזשהו צורך להסביר, כיוון שתיאורטית באופן עקרוני היינו אמורים למנות את זה כמצווה אחת, מצד שני בכל זאת זה נמנה כשניים. אז עדיין יש פה משהו שמבחין ביניהם, אז את מה לקחת? זאת אומרת, זה באמת שתי מצוות, זאת מצווה אחת שמאיזשהם שיקולים טכניים נמנית כשתי מצוות, איך בדיוק להתייחס ליחס בין ההבאה לבין מקרא ביקורים. אז שמסתכלים בלשונם של הפוסקים שמוני המצוות, וגם של הפוסקים, זה הולך ומתקרב יותר ויותר להיות מצווה אחת. במניין זה נמנה כשתי מצוות, אבל ברעיון. תסתכל על הרמב"ם במצוות עשה קוף למדבט, זה עדיין הניסוח דווקא היותר רחוק מהמסקנה הזאת. אז הרמב"ם אומר כך, והמצווה קוף למדבט היא שציוונו לספר טובותיו, אשר היטיב לנו והציל אותנו, הוא מתחיל בעניין יעקב אבינו, הוא מסיים בעבודת המצרים, והנותם אותנו ולשבחו על כל זה ולבקש ממנו להתמיד הברכה, כשיביא הביקורים. והוא אומרו יתעלה וענית ואמרת לפני השם אלוקיך וכו'. התבררו משפטי המסכת ביקורים. על פניו, מהקריאה של המשפט הראשון של הרמב״ם נראה שיש איזושהי מצווה כללית לספר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. פשוט מוטל על כל אדם מישראל לספר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא מציין שצריך לעשות את זה בזמן מסוים כשמביאים את הביקורים. זה לא מוצג כפרט מתוך התהליך של הבאת ביקורים. יש מצווה לספר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, מתי לעשות את זה? מתי שמביאים ביקורים. אני אביא רק דוגמה, דוגמה אולי מאוד בולטת, והגרא הסיק ממנה גם מסקנות, פרשת החרמות. יש את הפרשה של הכניסה לפני ולפנים, כל עבודת יום הכיפורים. בתורה עצמה אין רמז לזה שזה בכלל שייך ליום הכיפורים. מדובר שם אחרי מות שני בני אהרון, נדב ואביהו, שהם מתו בקורבתם לפני השם, זאת אומרת הם בעצם נכנסו לפני ולפנים לא בצורה הנכונה, מה שלא יהיה החטא שלהם, אני לא נכנס עכשיו לזה, אבל זה מה שהתורה אומרת, ואז התורה אומרת לנו איך לעשות את זה כן נכון. זאת אומרת, לא כמו נדב ואביהו, אלא להיכנס לפני ולפנים כן נכון, ואז היא מתחילה איך להיכנס, זה ויפר וסעיר וכל התפילות וקידושים והזהות וכל הפרטים של עבודת יום הכיפורים. אבל אין, לא מוזכר לי שום דבר מיום הכיפורים. זאת רק הפרוצדורה או הצורה להיכנס נכון לפני ולפנים. בסוף הפרשה, ממש בסוף, התורה אומרת שצריך לעשות את זה בכל שנה בעשירי לחודש השביעי. שזה יום הכיפורים. קודם כל היא מפרטת איך נכנסים נכון אל הקודש. לא כמו נדב ואביהו שמתו בקורבתם לפני השם, אלא בפר וסעיר וכל הקורבנות. בסוף היא אומרת, ואת זה תעשו כל שנה בעשירי לחודש השביעי, זאת אומרת ביום כיפור. אז באמת הגרל עומד מכך שהפרשה זועקת את זה. לא מוצג כמה, כך תעשו בעשירי לחודש השביעי או ביום הכיפורים, תביאו פר וצעיר, ככה בדרך כלל מתייחסים לקורבנות של מועדים. לא, כאן זה לא מוצג ככה, זה גרל באמת אומר שבאופן עקרוני זאת פרוצדורה של כניסה אל הקודש, זה לא שייך לעבודת יום הכיפורים. עקרונית אפשר היה להיכנס אל הקודש גם בכל יום אחר, אם עושים את כל הפרוצדורה הזאת. חלק מהפרוצדורה אגב זה להתענות, לעשות תשובה, גם האנשים שותפים להכנות האלה של הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, וגם זה חלק מתהליך הכניסה אל הקודש, גם זה לא דין ביום הכיפורים. הכל זה חלק מתהליך כניסה אל הקודש, ואם אפשר ללמוד מי שרוצה לעשות את זה בחשבן או בסיוון, יכול לעשות את זה גם אז, כל עוד הוא עושה את זה בפרוצדורה הנכונה. חוץ מזה, יש ציווי מפורש בתורה של להיכנס אל הקודש לפני ולפנים כל שנה ביום הכיפורים. זה עוד פרשייה. אז קודם כל יש פרוצדורה איך נכנסים אל הקודש, וככה עושים את זה מתי שמחליטים להיכנס. חוץ מזה, התורה גם מצווה לעשות את הפרוצדורה הזאת כל יום כיפורים, פעם בשנה. אז שם רואים באמת מסדר הכתיבה איך שהגרם מדייק את זה, כי זה באמת מה שסדר כתיבה כזה אומר. אם התורה הייתה רוצה לומר שזאת העבודה של יום הכיפורים, אז התורה הייתה צריכה לומר, ומכך תעשו ביום הכיפורים, או בעשירי לחודש השביעי, תביאו פר וסעיר וכו' וכו'. התורה לא אומרת ככה, היא אומרת, כך תיכנסו אל הקודש. לא כמו נדב ואביהו, עם פר וסעיר וכו'. אחרי זה יש מצווה לעשות את זה ביום הכיפורים. זה לא מוצג כעבודה של יום הכיפורים. אז כמובן זה לשון התורה וזה לשון חכמים, אי אפשר להביא ראיות משם, אבל אני חושב שצורת ההתייחסות היא בהחלט רלוונטית גם ללשון חכמים ולשון הרמב״ם. ואם הרמב״ם אומר שציוונו לספר טובותיו אשר יטיב לנו ויציל אותנו וכו', אז בעצם יש פה איזשהו ציווי כללי להודות לקדוש, או לספר על זה שהוא יטיב לנו, שהקדוש ברוך הוא יטיב לנו. את הסיפור הזה יש גם דין לעשות עם הביקורים, עם הבאת הביקורים. אז רואים ברמב״ם שיש פה איזשהו עניין עצמאי בקריאת פרשת הביקורים, והביקורים זה רק העיתוי, זאת אומרת מתי צריך לעשות את זה. תיאורטית, אם הייתי ממשיך כמו הגר"א על פרשת החרמות, אז הייתי אומר, טוב, אולי יש מקום גם לעשות את זה בכלל גם בתאריכים אחרים. יש רק חובה לעשות את זה גם עם הביקורים.
הגר"א אומר את זה פה בעניין הזה?
לא, אני לא מכיר. רק הגר"א גם מדבר על פרשנות של התורה, פה זה סדר הכתיבה של הרמב"ם, לא של התורה. אז אני לא בטוח שאפשר ליישם את זה, אני רק מביא את זה כדוגמה. אז לכאורה, ברמב"ם דווקא נראה שיש מקום לתפוס את זה כאיזושהי מצווה עצמאית, מצווה נפרדת, לא פרט מפרטי הבאת הביקורים. יש רק דין נוסף שבעת הבאת הביקורים גם לעשות את זה. אבל יש פה גם עניין עצמאי, זה לא רק איזשהו הכשר לביקורים, זה לא רק איזשהו הצורה שבה מביאים ביקורים. יש פה איזושהי מצווה לספר בטובותיו של הקדוש ברוך הוא.
זה ודאי לא יכול להיות
שום
איסור.
מה?
זה באמת רדה מגלל זוכה זה איסור, אבל פה...
לא, איסור לא יכול להיות, אבל מצווה, אבל מצווה היא השאלה אם יש. זה שאין איסור זאת לא אומר שזאת מצווה. זה ברור שאפשר היה לעשות את זה גם בלי ההיתרים האלה של הרמב״ם. השאלה אם חייבים לעשות את זה, או אם מקיימים מצווה כשעושים את זה. הטענה היא שכן. אולי, אם באמת הדיוק הזה נכון ברמב״ם, אני אראה בהמשך שאני לא לגמרי בטוח בזה, אבל יכול להיות שכן. אמנם בהקדמה להלכות ביקורים, כשהוא מביא את רשימת המצוות הרלוונטיות, אז אני מביא פה רק את שלוש הראשונות כי הן נוגעות לביקורים, אחרי זה זה חלה ומצוות אחרות. אז הרמב״ם כותב שם, גם אצלכם מופיע, הלכות ביקורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולים, יש בכללן 9 מצוות וכו'. מצווה ראשונה זה להפריש ביקורים ולהעלותם למקדש, שנייה שלא יוכל הכהן ביקורים חוץ בירושלים ולקרות עליהם. ובתוך החלוקה שלו ביד החזקה, אז כן נראה שזה פרט מפרטי מצוות הבאת הביקורים. הוא אומר, בתוך הלכות ביקורים יש 3 מצוות, שלא יוכל הכהן את הביקורים מחוץ לירושלים, זה לא תעשה, יש מצוות עשה להביא את הביקורים, ויש מצוות עשה לקרות עליהם. אז נראה שזאת מצוות שהיא חלק מהפרוצדורה של הבאת הביקורים, ולא אני יודע מה, איפה ישים את זה, ואהבה אולי. שהיא מצווה, חלק מהתפילות, זאת אומרת, צריך לספר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, חוץ מאשר שאומרים את זה גם בהבאת הביקורים. אז מכאן דווקא נראה קצת שזה כן חלק מהפרוצדורה של הבאת הביקורים. יש מקום להתלבט, בלשון החינוך הדברים הרבה יותר מובהקים, הבאתי שורה אחת רק כדי שתתרשמו, שנצטווינו באבינו הביקורים למקדש לקרות עליהם. אתם רואים, כך סדר הכתיבה, שהייתי מצפה אם באמת הקריאה הייתה חלק מהבאת הביקורים. שבעת הבאת הביקורים הצטווינו גם לקרות עליהם, וגם לקרות עליהם. כן, זה לשון אחרת. ובלשון הרמב"ם נגיד, בעשה קל"ב למעלה שראינו, אז כל זה כשיביא הביקורים, זה רק מציין זמן. פה הוא אומר לקרות עליהם, זאת אומרת, זה חלק מהפרוצדורה של איך עושים את הביקורים עצמם. עוד פעם, אני אומר, אני גם ברמב"ם לא לגמרי בטוח, בחינוך זה די ברור שיש פה איזשהו קשר מהותי להבאת הביקורים. ברמב"ם אני קצת בספק, ואנחנו נראה גם בהמשך שהרמב"ם הוא נמצא איכשהו באמצע מבחינת ההשלכות. אז בכל אופן, התפיסה המקובלת היא כמובן שבכל זאת ישנו קשר, למרות שזה נמנע כשתי מצוות שונות, ישנו קשר ביניהן, ועדיין יש מקום לדון מה טיבו של הקשר הזה. אנחנו יודעים שיש קשר בין תכלת ללבן בציצית. ועדיין זה שתי מצוות שאחת לא מעכבת את השנייה, תפילין של יד, תפילין של ראש. יש לנו הרבה צמדי מצוות, ולגביהם גם יש ויכוחים בין מוני המצוות, אם מונים את זה כשניים או מונים את זה כאחד. אבל זה שדבר הוא צמד מצוות זאת לא אומר שהוא לא עניין אחד, וזה שהוא עניין אחד זה לא אומר שהוא לא צמד מצוות. זאת אומרת, זה דברים שצריך לדון עליהם לחוד. יש איזושהי זיקה בין השאלות, אבל זה לא הכרחי. גם אם הקשר הוא קשר מהותי, עדיין צריך להבין מה טיבו. אפשר היה להבין אותו בשתי צורות, בדף שהשארתי בבית הכנסת מהמקורות, אז כתבתי ששווה לחשוב האם זה דין בגברא או דין בחפצא, הבאת הביקורים. זאת אומרת, האם, נניח שיש קשר מהותי בין מקרא ביקורים לבין הבאת הביקורים, שתי המצוות האלה. השאלה היא, אבל מהו הקשר הזה? האם מקרא ביקורים הוא פשוט חלק מהפרוצדורה של הבאת הביקורים, זה חובה על האדם שמביא ביקורים, כשהוא מביא ביקורים הוא גם צריך לקרוא את פרשת ביקורים. או שלא, זה חלק מהכנת הביקורים עצמם, זה חלק מהשם ביקורים שיהיה עליהם, ואם אתה לא עשית את זה כמו שצריך, זה לא יהיה ביקורים. ואז זה מה שנקרא דין בחפצה, זאת אומרת, החפץ של הביקורים עצמו לא יהיה ביקורים אם לא קראת. זאת אומרת, הקריאה נדרשת כדי להגדיר את הפירות האלה כביקורים. ואתם יודעים שביקורים זה... יש חלות מסוימת של ביקורים, זה נקרא תרומה בתורה, אסור לאכול את זה לזר, זה מיטה בידי שמיים, בדיוק כמו תרומה. ביקורים זה דבר שהוא, יש עליו שם, ויכול להיות שיש מהפרוצדורה שנדרשת כדי שיהיה, כדי שיחול השם
הזה. דיינו, אם הוא לא קרא את המצוות, אם יש ביקורים פסולים,
בדיוק, אי אפשר לאכול אותם, שהם פסולים, זה מעכב, כן? אנחנו עוד מעט, אנחנו נדון בזה, אני בשביל זה, כל זה זה רק הקדמה לדיון הזה. טוב, אז הרמב״ם באמת בתחילת פרק ד', זה המקור הבא שמופיע אצלכם, כותב כך: כל המביא ביקורים טעון קורבן ושיר ותנופה ולינה. ארבעה דברים בעצם, כל מי שמביא ביקורים צריך לעשות יחד איתם, חלק לא הוא עושה, זה צריך להביא קורבן, שלמים, צריך הלוויים שרים, תנופה, צריך להניף את הביקורים, הכהן והמביא ביחד מביאים את הביקורים, זה גם ילפות המעניינת, ולינה, הוא צריך להישאר ללון בירושלים אחרי שהוא הביא את הביקורים ולא לצאת באותו יום. אבל הוידוי, שלא מופיע פה בין הארבעה, הוידוי זה כבר דבר חמישי, כן? אינו שווה בכל, לפי שיש שחייבים להביא ביקורים ואינם קוראים עליהם.
גרים.
מה?
גרים.
גרים דווקא כן קוראים לפי הרמב״ם.
כן קוראים?
כן. אותו כתב מירושלמי, כנראה הרמב״ם תופס שכן קוראים. אז, אומר הרמב״ם, בעצם יש חמישה דברים שהביקורים טעונים, ארבעה מהם הם הכרחיים תמיד, תמיד כשמביאים ביקורים צריכים להיות ארבעת הדברים, קורבן, שיר, תנופה ולינה, והדבר החמישי, הקריאה, קריאת הבידוי ביקורים, זה דבר שהוא לא שווה בכל, זה נוסח הרמב״ם. לא שווה בכל, הכוונה שישנם הרבה מקרים שאני מביא ביקורים ולא צריך לקרוא. אולי אפילו אסור לקרוא, עוד מעט נראה. אז רואים שזה לא תנאי הכרחי להבאת הביקורים, כי יש הרבה מקרים שבהם אני מביא ביקורים ולא קורא. אבל נוסח הרמב״ם הוא לא שהוידוי לא מעכב. נוסח הרמב״ם הוא שהוידוי הוא לא שווה בכל. זאת אומרת, לא תמיד צריך וידוי. וכשכן צריך, לבדוק, הוא מעכב, הוא לא מעכב. זאת אומרת, ברמב״ם, אם הוא היה רוצה לומר... מה שאמרתי קודם, שבעצם הבידוי לא מעכב, זה איזשהו משהו צדדי, הוא לא חלק מהגדרת הביקורים כביקורים, אז היה צריך לומר, והבידוי לא מעכב. ראינו, עובדה שהוא לא מעכב, למה? כי הרי יש הרבה פעמים מקרים שאנחנו מביאים ביקורים ולא קוראים. אז רואים שדבר יכול להיות ביקורים גם בלי לקרוא. אז לכאורה מכאן אפשר גם להסיק שהוא באמת לא מעכב, ואם אנחנו שאלנו את השאלה...
לא,
אבל
הוא ברשימה של
הטעון. מה?
הוא ברשימה של הטעון.
טעון, אבל לא מעכב. טעון, אבל לא מעכב.
ושאר הדברים מעכבים?
לא יודע, הרמב״ם לא מתייחס בכלל לעיכוב פה, הוא גם לא כותב שזה לא מעכב. אני אומר לעצמי, כיוון שהרבה פעמים אתה מביא ביקורים ולא קורא, לכאורה עולה מכאן שהמקרא הוא לא תנאי הכרחי כדי שהביקורים יהיו ביקורים. כי עובדה שיש הרבה מקרים שמביאים את הביקורים ולא קוראים.
אבל איפה אתה של חתכי לבידי הרבה? יש מצע שחייבים בקריאה, יש
מצע
שלא חייבים בקריאה.
כמו
לא תוכל להתעלם,
לפעמים
שאתה מתעלם.
זאת אומרת,
יש מצע שיש חובה, אבל יש
מצרים
שבהם אין את החובה. זה לא
שבדיעבד
לא קראת
את זה ואיזה חובה. נכון. זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל בין הניסוחים. אם הרמב״ם היה כותב שכיוון שלפעמים מביאים ביקורים ולא קוראים, אז מוכח מכאן שהקריאה לא מעכבת, זאת אומרת לא צריך, אם לא קראת זה גם ביקורים, אז המסקנה הייתה, כמו שאמרתי, זה שני דברים נפרדים, צריך לעשות אולי אפילו בניסוח היותר מרחיק לכת, זה בכלל איזושהי הרכבה מקרית, זה העיתוי שצריך לקרוא ביקורים, לקרוא את מקרא ביקורים, מתי? כשמביא את הביקורים, אבל זה לא חלק מהפרוצדורה, כי עובדה שגם כשלא קוראים, עדיין אפשר להביא את זה. זה אם הרמב״ם היה כותב שזה לא מעכב, אבל הרמב״ם לא משתמש בלשון הזאת. הרמב״ם אומר שזה לא שווה בכל. וזה אומר דרשני כשאומרים דבר כזה, כי כשהוא אומר דבר כזה, ולא לשון הרגילה שזה לא מעכב, הוא כנראה מתכוון למה שאתה אמרת קודם, שבעצם זה יכול להיות שזה כן מעכב, אך לא תמיד צריך את זה. לפעמים צריך מקרא ביקורים, ואז אם לא נקרא, אז באמת זה לא יהיה ביקורים. זה תנאי בשם ביקורים שלהם. ובמקרים אחרים שלא צריך לקרוא, אז לא צריך לקרוא, אז אין בעיה. זה לא בגלל שהקריאה היא דבר צדדי. אלא החובה לקרוא קיימת רק במקרים מסוימים, ולא בכל המקרים.
מה זה טעות קורבן
בשיר?
מה
קורבן? אמרתי שצריך להביא יחד עם הביקורים קורבן, שלמים.
קורבן
לביאים? שלמים.
לביאים יחד עם
הביקורים. קורבן? כן. ושיר זה של הלביאים. הלביאים יש להם שיר מיוחד שמביאים את הביקורים.
אז כל מי שמביא...
מה הם אותם מקרים שאני מביא ביקורים ולא קורא? אז כל פרק ד' כמעט מוקדש לעניין הזה ברמב"ם, הלכות ביקורים, ושם הוא מביא רשימה שלמה של דברים. היסוד, הרשימה היסודית מופיעה גם בברייתא בגמרא, הפסקה הבאה ברמב"ם, הלכה ב', ואילו מביאים ולא קוראים, האישה והטומטום והדויגינוס, לפי שאין ספק, לפי שאין ספק אישה, ואינן יכולים לומר אשר נתת לי השם, וכן האפוטרופין והעבד והשליח, לפי שאינן יכולים לומר אשר נתת לי השם. יש פה רשימה שלמה של אנשים שבתוך, יש פסוק בתוך מקרא ביקורים שהם לא יכולים לומר אותו. הם לא יכולים לומר מן האדמה אשר נתת לי השם, כיוון שאישה אין לה אדמה, האדמה שייכת
לה...
אז שאלה, זה מקרה חריג, באופן בסיסי אישה היא לא נוכלת בארץ.
אם אין בנים, היא נוכלת.
כן, בסדר. אבל עדיין, באופן בסיסי היא לא נוכלת. אם אין בנים, אז היא תקבל את נחלת אביה. וגם אז זה נקרא נחלת אביה, ולא הנחלה שלה. רק היא הורשת את זה מבחינה ממונית. זה לא ייקרא נחלת נועה, או כן, חוגלה. זה ייקרא נחלת צלופחד, רק הממונית, הנשים יורשות את זה, הבנות יורשות את זה. אז יש פה רשימה של אנשים שלא יכולים לקרוא, אז הם מביאים, כשהם מביאים ביקורים, אנחנו רואים שהם מביאים ביקורים, זאת אומרת, יש מצבים שיש להם קרקע. ברור שמבחינה ממונית הם יכולים להיות בעלים של קרקע, ולכן בדיוק מתעוררת השאלה. אז הם מביאים ביקורים, אבל הם לא קוראים. הם לא יכולים להגיד את הפסוק שנתת לי השם. אז עד כאן בעצם יש לנו רשימה, אחרי זה בפרק ד' ברמב"ם יש רשימה שלמה של מקרים שבהם מביאים ולא קוראים, אבל זה מקרים פרטיים שהם רובם זה בעצם מצב שבו אין לאדם קרקע. כשאין לאדם קרקע הוא לא יכול לקרוא, הוא לא יכול לומר עוד פעם את הפסוק הזה אשר נתת לי השם, בדיוק כמו שהרמב"ם כותב כאן, זה היסוד כתוב כאן, ואחר כך יש כל מיני מקרים שאנחנו באחד מהם נתקל בהמשך, שבהם לאדם אין קרקע אבל הוא יכול להביא ביקורים, סתם יש לו רק פירות, הוא יכול להביא מהם ביקורים או לא, הוא קנה אילנות אבל בלי הקרקע שמתחתיהם. הוא יכול להביא ביקורים או לא, יש לו קניין פירות בקרקע ולא קניין הגוף, גם אז יש דיון אם הוא יכול להביא ביקורים או לא. כל מיני מצבים שבהם לאדם אין קרקע, אז הוא לא יכול להגיד אשר נתת לי השם. אז דוגמה אחת, כמו שאמרתי, נדון בה כאן. זה במכות בדף י"ח עמוד ב', ויש גם בבבא בדף פ"א מקבילה. הגמרא אומרת גם כך. זו לא דוגמה לאין קרקע, זו דוגמה אחרת, אבל לאין קרקע נגיע עוד מעט. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, ביקורים הנחה מעכבת בהם, קריאה אין מעכבת בהם. זאת אומרת, צריך להניח אותם הרי בעזרה, וצריך לקרוא את מקרא ביקורים. ההנחה מעכבת, אם לא הייתה הנחה, לכהן עדיין אסור לאכול את הביקורים, הקריאה לא מעכבת, ופה זה כבר כתוב במפורש, נכון? שהקריאה לא מעכבת. קודם לא ידענו לדייק את זה מהרמב"ם, אבל כמה... הגמרא אומרת שזה מעכב. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר אחי? זה אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, הפריש ביקורים קודם לחג ועבר עליהן החג, ירקבו. מה הדיון שמה? מה אליו משום דלא מתי למקרה עליהן? וישראל כדאי תקריאה הן מעכבת בהן, אמה ירקבו? מה הגמרא אומרת? יש דין שאחרי החג אי אפשר לקרוא מקרא ביקורים. רש"י פה מביא את זה בקטע הבא, ביקורים לפני החג, בני קריאה נינו. לאחר החג, לאו בני קריאה נינו. דכתיב, בתר קריאה, ושמחת בכל הטוב. מעצרת ועד החג, שהוא זמן שמחת ולקיטת פירות, מביא וקורא. מן החג ועד חנוכה, מביא ואינו קורא. זה נעשה משנה בביקורים. אז המשנה אומרת שאי אפשר לומר, אחרי החג אתה לא יכול, זה לא זמן שבו אתה שמח לפני השם, וכיוון שכך אתה לא יכול להגיד, זה לא שייך לא חל על זה הפסוק של ושמחת וכו', ולכן פה לא נאמר הדין של הבאה, אי אפשר, של הקריאה. אי אפשר לקרוא מקרא ביקורים אחרי החג. טוב, אז נחזור רגע לגמרא של למעלה. אי אפשר...
העניין הזה שעכשיו החג מביא ואין לא קורה, ובאחר כלל שזה דעה בקריאה, אולי כי זה אבל היא פחות טובה.
לא, לא, הגמרא אומרת, זה בעיה בקריאה, כיוון שזה לא יכול לקרוא. זה מה שקראתי גם ברש"י עכשיו. לא יכול לקרוא כי זה לא זמן השמחה. אתה אומר שזה יכול לפסול את ההבאה עצמה, לא את הקריאה, לא, אבל בגמרא כתוב שלא. הגמרא אומרת זה בעיה בקריאה, אין קריאה. לאו משום דלומטי למי קריאה עליהן? האם זה לא בגלל שהוא לא יכול לקרוא עליהן? ואם אתה אומר שקריאה אינה מעכבת, אז מה ירקבו? זאת אומרת, כל הזמן הבעיה היא רק בקריאה. ואז עונה הגמרא, למה לא? אבל ברור שהבעיה כל הזמן היא בעיה בקריאה. לא, אז פה כתוב ירקבו, לא יביא ולא יקרא, זה בדיוק
כאן. אני אמרתי שיביא בלי קריאה, אבל הוא לא אומר, זה נקרא שקריאה...
בדיוק.
מעכבת.
נכון. אבל אנחנו רואים, למה ירקבו? אתה יכול להביא ולא לקרוא, אם אי אפשר לקרוא בסדר, אל תקרא. אבל תבין, הגמרא אומרת לו, ירקבו. אז מה רואים? אם קריאה לא הייתה מעכבת, כמו שראינו למעלה, אז פה היה צריך להגיד לו, תביא ואל תקרא. הקריאה הרי לא מעכבת. כך שואלת הגמרא. אז אומרת הגמרא, כדי רבי זעירא, דאמר רבי זעירא, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. זה עיקרון שלומדים ממנחות, במנחה צריך בלילה, אבל הגמרא אומרת שבלילה פוסלת את המנחה, אי בלילה, סליחה, פוסלת את המנחה אך ורק במקום שבו אי אפשר לבלול, כל מיני סיבות. אבל אם אפשר לבלול, רק סתם לא בללתי, זה לא מעכב. זאת אומרת, ישנם סדרה שלמה של דברים, אני לא נכנס כאן איזה כן ואיזה לא, שבהם ישנו צורך בפרט הלכתי מסוים. אבל אם לא עשיתי אותו, זה עדיין לא נורא, רק אם אני לא יכול לעשות אותו, זה בעייתי. זה כמו הבלילה במנחות, אם זה מצב שאני בכלל לא יכול לבלול, המנחה פסולה. אבל אם זה מצב שאני יכול לבלול, לא בללתי, לא יודע, שכחתי, לא רציתי, לא יודע למה. אז המנחה לא פסולה. אבל ישנם פסולים מסוימים שהם פוסלים אך ורק מתי שאי אפשר בכלל לעשות את זה, לא מתי שבפועל לא עשיתי. אומרת הגמרא, גם בביקורים זה כך. גם בביקורים, המקרא ביקורים מעכב רק במצבים שבהם אי אפשר לקרוא. אבל במצבים שבהם אני יכול לקרוא, רק סתם לא קראתי, שם זה לא מעכב. מה יוצא מהגמרא? התשובה אומרת כך, מה שרבי אלעזר אמר שקריאה לא מעכבת, הוא התכוון למישהו שסתם מביא ביקורים ולא קורא. אם הוא מביא ביקורים ולא קורא, אין בעיה, הקריאה לא מעכבת. אבל ישנם מצבים שבהם אתה לא יכול לקרוא, לא סתם לא קראת. למשל, אחרי החג, אחרי החג אי אפשר לקרוא, וזה לא זמן שמחתנו.
אבל...
וכיוון שכך, הקריאה מעכבת ופוסלת את הביקורים.
אבל במקום...
לא, ירקבו.
אמרנו שמישהו מביא ולא קורא.
לא, הפוך. אמרתי שהיה צריך, אילו קריאה לא הייתה מעכבת, אז הדין היה צריך להיות שהוא מביא ולא קורא. אבל מה כתוב בגמרא? תקל בגמרא. כתוב ירקבו.
אבל לפני כן אמרנו שמפסקות לחנוכה הוא מביא ולא קורא.
לא, אמרתי ירקבו.
לא,
מביא ולא...
כבר
במקרה נוכל
שיש קודם אחר.
רגע, תכף, לזה אנחנו נגיע. זה עוד לא אמרנו.
לא.
זה עוד לא אמרנו, תכף נראה, לא ברור.
אני לא יכול להגיד שמביא אחר, שגם יפריש אחר אחד, ומביא אחר אחד, ברור שמביא בין מקום.
למה?
זה משנה מפורשת.
נו.
שהפריש פרות אחר אחד, ומביא בין מקום, גם על זה אומרים?
מי שאומר שירקבו, הוא סובל גם על זה
שירקבו.
יכול להיות, אנחנו נראה, אני מזה בחוקות ראשונים.
זה בקשר
של רבי אלעזר בן
שלו. אבל
הם ירקבו.
מה?
אבל הם ירקבו.
אבל קודם הרי אמרנו שיש מקרה שהוא מביא.
יש מקרים, לא המקרה הזה.
משהו שאמר אורת, בין מצוקות לחנוכה, הוא מביא ולא קורה.
לא, ירקבו.
זו הלכה.
איפה אתה רואה?
דיברנו לפני כמה דקות כך.
לא דיברנו, אמרתי שאי אפשר לקרוא. זהו, עכשיו מה המתקנה? אם הקריאה לא מעכבת, אז המתקנה היא שבמצב כזה מביא ולא קורה. אם המתקנה היא שהקריאה כן מעכבת, אז כיוון שאתה לא יכול לקרוא, אתה גם לא תביא, הם ירקבו.
זה לא משנה מפורשת כמו
שואלת אדם? זה משנה מפורשת שהשאלה אם רבי אלעזר חולק עליה או לא. הרי יש פה מחלוקת בשאלה אם קריאה היא מעכבת או לא. ועכשיו מקשים על רבי אלעזר שאומר שקריאה לא מעכבת, מכאן, איך רבי אלעזר אומר את זה?
כמו שאמר לא מעכבת, הכוונה זה אך ורק אם הוא מביא את זה עוד לפני החג.
אם הוא מביא את זה לפני החג, אז מה הבעיה?
אה, אל תראה לו מעכבת, זה מה שאומר הבן אדם. זה התשובה
שלך. אה, כן, כן. מבין בכלל, כן, מבין נורמלי. אז ירחמו, למה? כיוון שבמקום שבו אי אפשר לקרוא, אז זה מעכב. זה כל מה שלא ראוי לבילה, בילה מעכבת. ישנם פרטים הלכתיים שאם אני לא יכול לעשות אותם, אז הם מעכבים. אם אני יכול לעשות ולא עשיתי, לא נורא. אז זה לא מעכב. זה מה שהגמרא אומר.
אתה לא אומר, אני לא מבין. הוא אומר פירוש מקרה שפריש בקודם קודם אחד ועבר עליהן אחד. זה מקרה דווקא
שזה יכול להיות קל וחומר גם. אפילו אם יפריש קודם החג ירכב, אם יפריש אחרי החג, אז ודאי שירכב, כי אז שום דבר זה לא שייך בביקורים. זה לא חייב להיות, זה מחלוקות ראשונים בפועל, כך שאני לא, אפילו לא בדקתי פה את כל האפשרויות האלה. הרמב"ם פוסק בפרק ד' הלכה י"ג, הנביא ביקורים מאחר חג הסוכות ועד חנוכה, אף על פי שיפרישם קודם החג, שם לב לאף על פי, מועד. זה הקל וחומר שדיברתי על הקודם. אף על פי שיפרישן קודם החג, מביא ואינו קורא, שנאמר, ושמחת בכל הטוב, ואין קריאה אלא בשעת שמחה, מחג השבועות עד סוף החג. ושאר המביאים חוץ מאינו, מביאים וקוראים, כי זה סוף הפרק, אז הוא סיים את רשימת האלה שמביאים ולא קוראים, אז הוא אומר, וכל השאר מביאים וגם קוראים. זה לא חשוב לענייננו בעצם. אבל הרמב"ם פה פוסק, לא כמו רבי אלעזר, נכון? הרמב״ם אומר לא ירקבו, אם הפרשתי לפני החג והבאתי אחרי החג, הרמב״ם לא אומר ירקבו, אלא הוא אומר מביא ואינו קורא. בסדר? אז אתה צודק שזאת הייתה ההלכה, אבל עוד לא הגענו אליה. בגמרא זה מה שהיה כתוב. אז הרמב״ם אומר מביא ואינו קורא. אז נראה שהרמב״ם באמת פוסק שזה לא מעכב בכלל. גם במקום שזה לא ראוי לבילה, נכון? זה מה שרואים ברמב״ם, נכון? גם במקום שאי אפשר בכלל לקרוא, לא רק במקום שסתם לא קראתי. אי אפשר לקרוא, אחרי החג אי אפשר לקרוא. והרמב״ם אומר, גם במצב כזה, מביא ואינו קורא. זאת אומרת, הקריאה לא מעכבת, גם במצב כזה. אז הרמב״ם לא פותק את הגמרא הזאת. מצד שני, יש גמרא אחרת, בבבת רבדת פי א', גם היא מופיעה שם, והגמרא דנה שם, למי שקנה שני אילנות מחברו. מה הספק שם? ספק עד אחד, עד שניים, עד שלושה, ולמתקנה בסופו של דבר, המקרה של שניים הוא ספק. הספק הוא בשאלה, האם מישהו שקונה מחברו שני אילנות, קנה יחד עם זה גם את הקרקע, או שזה קנייה של האילנות בלבד ולא של הקרקע. איפה ההשלכה? האם אני חייב להביא ביקורים? אם אין לי קרקע, אמרנו, אז לא צריך להביא ביקורים. אם יש לי קרקע, אז אני צריך להביא ביקורים. אז עכשיו השאלה, האם יש לו קרקע או לא? אנחנו בספק, לא יודעים. זה ספק ממוני, ספק בדיני קניין. האם כשאני קונה שני אילנות, כלול בזה גם קנייה של הקרקע או לא? זה הספק. אז הגמרא אומרת, הוא מביא ואינו קורא. מביא ואינו קורא, והגמרא דנה שם חשבנות שלמה. מה, הרי אם זה לא ביקורים, אם באמת אין לו קרקע, אז מהפירות האלה צריך להפריש תרומות ומעשרות והכל, כמו כל פירות אחרים. אם אני מביא מזה ביקורים, ביקורים פטורים מכל המצוות הללו. אז זה לא בסדר, כי על הצד שזה חולין אני צריך להפריש תרומות ומעשרות, על הצד שזה ביקורים אני לא צריך. איך בדיוק פותרים את הבעיה הזאת? זה גמרא דנה על כל צד, אם זה כן ביקורים, זה לא ביקורים, מה קורה? נקרא קטע מסוים של הגמרא, שהיא עושה את החשבון מה קורה אם במציאות, אם באמת זה כן ביקורים. אם ההלכה האמיתית היא שבאמת הוא כן קנה קרקע. ודילמה ביקורים נינו, ובאו קריאה, הביקורים צריכים קריאה, אומרת הגמרא, קריאה לא מעכבת. קריאה הרי לא מעכבת, אז מה הבעיה? שיביא ולא יקרא. הגמרא שואלת, הרי אתה אומר לי מביא ולא קורא. נכון, אמרנו שזה הדין במשנה. שני אילנות, מביא ולא קורא. שואלת הגמרא, מה אתה מביא ולא קורא? אבל צריך קריאה. אם זה על הצד שזה ביקורים באמת, הרי צריך קריאה. איך הוא מביא ולא קורא? אומרת הגמרא, מה הבעיה? קריאה לא מעכבת. בסדר, נכון שביקורים צריכים קריאה, וגם על הצד שזה ביקורים אמיתיים, לא נורא. כי אם הוא קרא, אם הוא לא קרא, אז הוא לא מעכב. ולא, שואלת הגמרא, ואמר רבי זיירא, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. מה כתוב פה?
למה הוא מביא ולא קורא את זה
ספק? עוד פעם?
למה הוא מביא? יש לי ספק. כן. אני אומר, על הצד של ביקורים, אני אומר, הוא מביא את זה.
לא, הוא לא יכול אבל לקרוא את הפרשה, כי אולי אין לו אדמה, וזה כשקרה. על הצד שאין לו אדמה, הוא לא יכול.
יש לו אדמה במקום אחר?
זו שאלה אחרת כבר, אבל לצורך הדיון
כרגע... כמו שהאפיקורסים לא קוראים.
מה?
האפוטרופוסים לא קוראים, הכוונה ללא ספק לאדמה של בני חסותם. ולא, האפוטרופוס עצמו ודאי יכול להיות בעל קרקע באיזשהו מקום אחר.
לא, אבל הוא צריך על הקרקע הזאת שהוא מביא. זו שאלה גדולה, כי עשרה שדות בכל העולם, הרי יש להם קצת נדר אחד, הוא הזה, לא נכנס לזה עכשיו. לא משנה לי כרגע אם זה קרקע במקום אחר או לא. אבל נגיד שאין לו קרקע בכלל, לצורך הפשטות, בשביל להתקדם. אז הגמרא אומרת, אז איך זה יכול להיות? ישנם, פה, מה קורה פה? פה אפשר לקרוא והוא לא קרא או שאי אפשר לקרוא? מה המצב פה? בגלל הספק. אי אפשר לקרוא, נכון? בגלל הספק, אי אפשר לקרוא. נו, אבל במקום שאי אפשר לקרוא, אמרנו שהקריאה מעכבת, לכל הדעות. אפילו מי שאומר שקריאה לא מעכבת, במקום שאי אפשר לקרוא, הרי הקריאה מעכבת לכל הדעות. אז מה כתוב פה שמביא ולא קורה? אז אומרת, הגמרא, אין ברירה, מוצאים איזשהו פתרון אחר. דוד לא הוא כרבי יוסי בר חנינא, דאמר בצרם ושגרם ויפה, זאת אומרת, שגר את זה ביד שליח. אם הוא משגר את זה ביד שליח, שליח אמרנו שלא יכול לקרוא. אז לכתחילה הוא מביא ולא קורא. ואז אין בעיה, פתרנו את הבעיה, כי שליח גם בביקורים רגילים לא יכול לקרוא. אז את הביקורים האלה אני חייב לשלוח ביד שליח, כדי שיהיה בטוח שלא פספסתי שאני צריך קריאה ואני לא קורא. בסדר? אז אומרים לנו לשלוח את זה ביד שליח, וזה הפתרון. זה דגמר אומרת, נגדי פסוקי נינו, כאן זה המקור בעצם, אומרת זה כשיקרא. הרי זה סתם פסוקים, אז שיקרא אותם, מה הבעיה, מה זה שאני אם הוא חייב או לא חייב? מה אסור להגיד את הפסוקים האלה? אומרת דגמר, לא, כי הוא אומר זה כשיקרא. באמת אסור, יש איסור להגיד, לא רק שלא חייבים, אסור להגיד, כי מי שאומר משהו שהוא אומר זה כשיקרא, אז לא אמר כלום, להפך, עשה איסור. טוב, מה הרמב"ם פוסק כאן? הרמב"ם פוסק כאן, תראו את המקור הבא שלכם, בהלכה ד', הקונה שני אילנות בתוך שדה של חברו, מביא ואינו קורא, לפי שהדבר ספק אם יש לו קרקע או אין לו. זה כיצד עושה, מקדיש אותם תחילה לבדק הבית, זה חלקים בגמרא שלא קראנו, כל מיני פטנטים צריך לעשות פה. לא כדאי לקנות שני אילנות, זה מסובך. בסופו של דבר, ואינו מביא אותם בעצמו, שורה לפני הסוף, ואינו מביא אותם בעצמו, אלא משלחם ביד שליח, כדי שלא תעכב אותם הקריאה מלאוכלן. שכל שאינו ראוי לקריאה מפני הספק, הקריאה מעכבת בו. מה אומר הרמב״ם? ממש פוסק את הגמרא כפשוטה, נכון? זה מה שיוצא מהגמרא. הגמרא בעצם אומרת, בעצם צריך לשלוח ביד שליח. למה? כי אם תביא בעצמך, לא תוכל לקרוא. ובמצב כזה, אתה לא יכול לקרוא, לא שאתה סתם לא קורא. אם אתה לא יכול לקרוא, הקריאה מעכבת. וזה מה שהרמב״ם כותב פה, נכון? אז הרמב״ם פוסק. כן, נכון. אבל הרמב״ם פה נאמן למה שכתוב בגמרא, והרמב״ם פוסק בדיוק את מה שעולה מהגמרא. הרמב״ם הקודם, לכאורה פסק, שגם אם אני לא יכול לקרוא, לא נורא, לא מעכב, אפשר להביא ולא לקרוא. אין את העניין הזה של כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת. אז זו סתירה בשתי הפסיקות הללו של הרמב״ם. בקטע הבא, זה תוספות, שם בסוגיה בבבא בתרא, תוספות מביא שם בעצם מהירושלמי, וככה נוקטים כמעט כל הראשונים, שלמעשה צריך להבין טיפה באופן שונה את הדין הזה של הראוי לבילה. תוספות אומר שם כך, בשרם ושגרם ביד שליח ומת שליח בדרך, מביא ואינו קורא. תימה, הנראו לקריאה ונדחו, ואבל למימר ירקבו, כי דאמר הבזרה בפרק בתרא דמכות, הפריש ביקורים לפני החג ועבר עליהם החג, ירקבו. משום דקודם החג הבו חזו לקריאה, ואחר החג תו לא חזו. וחשיב לאו מטעם זה אתם אין ראויים לבילה, זה בילה מעכבת בהם. אנחנו מגיעים למה שאוהד אמר קודם. תוספות בעצם מפרש את המימרה הזאת של לא הבזרה, זה הביקורים שהפריש קודם החג ומביא אותם אחרי החג, מה הבעיה שם? עד עכשיו למדנו שהבעיה היא שאי אפשר לקרוא. באופן תיאורטי, גם אם מפרשתי אחרי החג והבאתי את זה אחרי החג, עדיין אני לא יכול לקרוא, נכון? כי יש בעיה בקריאה בזמן הזה. וכיוון שכך, אם זה לא ראוי לבילה, אי אפשר לקרוא, לא שסתם לא קראתי. אי אפשר לקרוא, אי אפשר להביא את זה, זה ירקב. לא משנה אם מפרשתי לפני החג או אחרי החג. תוספות אומר פה לא ככה. תוספות אומר, ככה מקובל ברוב הראשונים, תוספות אומר שמדובר רק במצב שהפרשתי לפני החג. ולמה? כי כשהפרשתי לפני החג, מה קרה בזמן ההפרשה עצמה? למען הפרשת מה לא הייתה שום בעיה, יכולתי להביא ולקרוא, כדין, הכל בסדר, נכון? חיכיתי עם זה, עבר אחר, עכשיו כבר אי אפשר לקרוא. אבל הדברים האלה בעצם היו מחויבים קריאה עד החג. אחרי החג נכנסתי למצב שאני לא יכול לקרוא, אבל הפירות מחויבים בקריאה. כיוון שכך ירקבו. כך כתוב שם בגמרא. בסדר? אז למה הם נרקבים, אומר תוספות? לא בגלל שכרגע אי אפשר לקרוא, לא רק בגלל זה, אלא בגלל שהיה שלב שבו הם כן היו מחויבים קריאה, ובגלל שעכשיו אי אפשר לקרוא, אז ירקבו. מה יקרה אם מלכתחילה הם לא חייבים קריאה? אז אין בעיה, אז אפשר להביא ולא לקרוא. בסדר? כמובן לא לקרוא, אבל להביא כן אפשר. לא צריך שהם ירקבו. איפה הדוגמה על זה? זאת אומרת, תוספות פה, כן, למשל מי שהפריש אחרי החג, כמובן, זה דוגמה אחת, אבל אני קורא בהמשך, ותרץ רבנו חיים דאחר אי כגון שהיה בדעתו מתחילה כשבצרן לשגרן ביד אחר, ואז יכול לשגרן ביד אחר כאילו לא נראו לקריאה מעולם, כי זה מוכרח בירושלים. אם כשאני בוצר כבר אז אני עושה את זה על דעת לשלוח את זה על ידי שליח ולא להביא את זה בעצמי, והשליח אחרי לא קורה, אמרנו קודם, אז אם מלכתחילה כבר כך, אז מראש הפירות האלה לא ראויים לקריאה, ולכן גם אם לא קוראים ואי אפשר לקרוא, זה לא נורא, לא מעכב, אז תביא ולא תקרא. רק פירות כאלה שבשלב ההפרשה כן היו צריכים לקרוא עליהם, ואחר כך אי אפשר לקרוא עליהם, פירות כאלה ירקבו. כך אומר, התוספות הוא מביא אחרי זה ירושלים לעוד דוגמאות, וצריך לעשות אותו קיפטות בכל מיני גמרות, אבל זה בסופו של דבר מה שנשאר. מה? כן, נמחה ונראה. נראה ונמחה.
זה יכול
להיות
של
הרמב"ם. שמה?
פה הוא פוסק את
הדין
שבמקרה שלא היה לו אפשרות,
כאן היה לו אפשרות. למה איפה לא היה לו בגלל כן? ברמב"ם הוא מדבר על המקרה ש... כן? זה לא עוזר לנו באופן ישיר ברמב"ם. ולפי זה, אני רק מציין את התוספות, הפריש ביקורים לפני החג על מנת להביאן לאחר החג, לא ירקבו אלא, לא ירקבו, אלא אחר החג מביא ואינו קורא. אומר התוספות, מה קורה אם הפרשתי את הביקורים לפני החג, אבל כבר כשהפרשתי אותם, חשבתי שאני עומד להביא אותם אחרי החג, ירושלים. אז כבר מההתחלה תכננתי להביא אותם באופן שלא יתחייב בקריאה. במצב כזה באמת לא ירקבו, אלא מביא ואינו קורא. למה? כי כבר מלכתחילה לא היה שום שלב שהפירות האלה היו חייבים קריאה. כבר מלכתחילה זה היה מתוכנן להביא אותם בלי קריאה. אז זה בסדר, זה אפשר להביא ולא לקרוא, והם לא צריכים להירקב. זה אולי יכול להסביר את הרמב״ם, אולי. כי אם אני אעשה, אבל זה עדיין נוקימת. צריך להסביר ברמב״ם שאף על פי שיפרישם קודם החג, הכוונה יפרישם במגמה להביא אותם אחרי החג. לא סתם שיפרישם לפני החג, הרמב״ם לא כותב את זה. אז אולי, זה כבר יכול כן לעזור לנו עם הרמב״ם, אבל אנחנו נראה את זה אחרי. הכסף משנה בקטע הבא שואל את השאלה הזאת, בסתירה הזאת ברמב״ם, והוא בעצם אומר כך, לא אקרא אותו בפנים, אני אגיד לכם מה כתוב בו, הוא אומר שלמעשה ישנן סוגיות סותרות בעניין הזה, הרמב״ם טוען שהבבלי חולק על הירושלמי, ולכן הרמב״ם טוען שגם דברים שנראו, זאת אומרת שהיו ראויים להביא עם קריאה ואחר כך נדחו, גם אז לא ירקבו אלא מביא ואינו קורא. גם דבר שהפרשתי לפני החג והבאתי אחרי החג, אז בשעת ההפרשה אפשר היה לקרוא, נכון? לא הייתה שום מניעה לקרוא, אז בעצם זה היה חייב כבר קריאה. עכשיו אני מביא את זה אחרי החג בשלב שבו אי אפשר לקרוא. לפי התוספות מה קורה במצב כזה? ירקב, אין מה לעשות, נכון? כי זה כבר היה חייב קריאה ואני לא יכול לקיים את זה. אבל לפי הרמב״ם לא, גם במצב כזה מביא ואינו קורא, לא ירקבו. מכוח סתירה בין סוגיות, הוא לא פוסק, הוא פוסק נגד הסוגיה ההיא, הסוגיה הראשונה שעבר. הבעיה שלנו היא כמובן עם הרמב״ם השני עכשיו, זה לא פותר את הבעיה. אתה יודע, הרמב״ם אומר שאין בעיה של כל הראוי לבילה, זאת אומרת, גם אם אי אפשר לקרוא בכלל, זה לא מעכב. נו, אז למה בקונה שני אילנות, הרמב״ם אומר לנו שכיוון שאי אפשר לקרוא, אז או שאתה עושה את זה על ידי שליח, או שזה צריך להירקב. זאת אומרת, אם אתה רוצה להביא את זה בעצמך ולא לקרוא, אין דבר כזה, זה צריך להירקב. למה? אם באמת הוא לא מקבל את הדין הזה שכשלא קוראים, אז זה מעכב, אז מה הבעיה? פה הכסף משנה אומר זה משפט סתום, השורה האחרונה שלו, ומה שכתב רבנו לאל בפרק זה גבי קונה שני אילנות, שכל שאינו ראוי לקריאה מפני הספק, הקריאה מעכבת בו, את תמשני במחמת ספק. שם זה שונה כי זה בגלל ספק.
מה?
איפה הייתי אומר? אם זה מחמת ודאי, אז אין בעיה, אפשר להביא ולא לקרוא. ואם זה מחמת ספק, שזה יותר קל, אז אי אפשר להביא ולא לקרוא, למה? מה כתוב פה בעוד כזה משנה? אומר לי שמה שהוא אומר זה קל.
הוא מתחיל להיות ביקורים בברד.
מה? בספק?
הוא
שופק מנוסקים שאומרה. תקורא. למה? כן, ספק אם הוא יכול לקרוא. הוא קוראים לבטוח. עכשיו, לקניין פירות, למען דבר שלא כקניין הגוף, אין בעיה, אין לך קר, עכשיו אתה מביא, אבל אתה לא קורא.
כי הוא חייב, כי ספק הוא קורא, אז יכול להיות שעל הקר, שהוא כן צריך לקרוא. אז מה הוא יעשה? הספק, הספק הוא נולד בפרי, השאלה
מפריעים לכם, כאילו, המחפת, המפריע עצמו, בדיוק, אני חושב שבאמת, החילוק של הכסף משנה הוא חילוק כזה. במצב שהפרשתי לפני החג, ואני מביא את הפירות אחרי החג, אז הפרי כרגע, מה איתו כרגע? לא חייב קריאה, נכון? הוא היה חייב קריאה פעם, אבל זה הרמב״ם לא מקבל, זה לא מעניין את הרמב״ם. נכון? זה רק תוספות. כשהוא היה חייב קריאה פעם, אז כבר אי אפשר לבטל את החילוק הזה. הרמב״ם את זה לא פוסק להלכה. אז כרגע מה דינו של הפרי? הוא לא צריך קריאה, כמו פרי ששלחתי על ידי שליח. לא צריך קריאה, תביא ולא תקרא. בפרי של ספק המצב הוא שונה. כי הרי יש צעד שיש לי קרקע ואני חייב ביקורים וחייב גם להביא אותם עם קריאה. אז בגלל הספק, אולי אין לי קרקע, שקניתי שני אילנות, אולי אין לי קרקע, אז מחמת הספק אני לא יכול לקרוא. אז יש מצב כזה, אז מה אתם מציעים? אני אביא ולא אקרא. אבל מה יקרה במצב כזה? מה שיקרה במצב כזה שיכול להיות שהבאתי ביקורים אמיתיים שאני חייב להביא אותם ולא קראתי עליהם. זה לא. אין דבר כזה לפי הרמב״ם. אז במצב כזה זה לא, אז הקריאה מעכבת. זאת אומרת, אם ברור שהפירות, לא ברור, אם יש מצב שהפירות האלה כן חייבים קריאה, יצד כזה לפחות, ויצא שהבאתי פירות שחייבים קריאה ולא קראתי, זה לא הולך. אז יעצבו. במצב שהפריש לפני החג ומביא אחרי החג, אז ברור שהפירות כרגע לא חייבים קריאה, זה ברור, אין ספק בזה. אך מה, רק הם היו חייבים קריאה בשעת ההפרשה. זה לא מפריע לרמב״ם. אז הם היו חייבים אז, עכשיו מה מצבם, עכשיו הם לא צריכים קריאה. זה בסדר, תביא בלי לקרוא.
אנו זה לא מדי מסתדר עם הלשון של הרמב״ם, שהוא קודם מתפתף את הלשון של בינה. דבר שני, אז יש לי פתרון, לא צריך לעשות בהם שליח, שיכול לשאול ביקורי ובי
אותם, אמר אחד, אז זה פותר את הבעיה. אותו דבר, ברור שאפשר לעשות גם את זה.
הרמב״ם בכל מקרה, אז מה אתה, בגלל שזה ספק, אז אולי פה חובה בכל זה, אז אני לא יכול לוותר על זה, לכן אני צריך
להגיד שליח. ברור שאפשר לעשות את זה.
אבל אם יביא את זה,
כמו הפתרון של שליח, הפתרון של שליח הוא רק דוגמה. כל פתרון שתמצא, שיביא את זה למצב שלא צריך קריאה, הוא בסדר פה, זה ברור. בשל הרמב״ם זה כן נכנס, מה זה כל הראוי לבילה? הוא כן פוסק את הגמרא הזו, זה כל הראוי לבילה. הרי מה יקרה למשל אם מישהו הביא ביקורים אמיתיים, סתם לא קרה, במדיד, בשוביד לא קרה. מה אז?
אין בילה מעכבת.
לא טוב או כן טוב?
לא טוב.
למה הראוי לבילה? אין בילה מעכבת.
צריך לקרוא?
כיוון שהפירות קיימים קריאה. רדים שזה כן.
אבל זה לא קרה.
הפירות בסדר, עברת עבירה.
הקריאה לא מעכבת.
כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת.
בדיוק, זה הכל הראוי לבילה. לכן זה כן נכנס בלשון הרמב״ם. הרמב״ם כשהוא אומר כל הראוי לבילה, הוא מתכוון לומר, כשיש משהו שהוא כרגע חייב בקריאה, כמו כל השני אילנות, אז כרגע הפירות חייבים בקריאה. יש צד כזה שהם חייבים בקריאה. ואני לא קורא, אז עקרונית זה לא מעכב. אבל אם אני לא יכול לקרוא, והדבר חייב בקריאה, אז זה מעכב. אבל כל זה לא נאמר על הציור של תוספות, שהפירות נראו לקריאה ועכשיו נדחו, עכשיו אי אפשר לקרוא עליהם, זה נאמר רק על ציור שבו הפירות גם עכשיו טעונים קריאה, יש צד לפחות שהם טעונים קריאה. אז מצב שיהיה שפירות של ביקורים שטעונים קריאה והבאתי והם לא קיבלו את הקריאה, לא קראתי, זה הם. אבל זה הכל אם אני לא יכול לקרוא עכשיו. אם אני יכול לקרוא עכשיו, אבל סתם אני בוחר לא לקרוא, אז זה ראוי לבילה, אין בילה מעכבת. רמב"ם כן פוסק את העיקרון הזה ראוי לבילה ביחס לביקורים, אבל רק לפי המצב שבהווה, המצב הנוכחי, לא לפי ההיסטוריה של הפירות, האם הם